One, two. בוקר טוב, בוקר טוב נווה דרומי, בוקר טוב מאזינות ומאזינים, שבוע חדש. מקווה שיראה יותר טוב מהשבועות הקודמים, החודשים הקודמים. ישראל הולכת ככה, מוצאת את מקומה תחת מצור, הולך וגובר, מצור מדיני. בוא נדבר כמה מילים על פעולת הסיכול הכושלת בדוחה, לצערנו. קודם כל נגיד את המובן מאליו, האנשים האלה בדוחה היו אמורים לעבור מהעולם לא עכשיו, לא לפני חצי שנה, לא לפני שנה, לפני השבעה באוקטובר. חלק מהם היו צריכים להיות מסוכלים כבר מזמן, אנשים, אנשי דמים, ארכי מחבלים שהיו אמורים באמת ללכת מכאן לעולם שכולו רע. והפעולה הכושלת הזו, שעכשיו מתחילים להתפרסם יותר ויותר פרטים אודותיה, גם בעיקר בתקשורת האמריקאית, מלמדת שהייתה כולה כשל אחד גדול. זה התחיל עם זה שגם המוסד, גם ראש המוסד וגם הרמטכ"ל לא התנגדו לסיכול, אבל התנגדו לעיתוי, מכיוון שאנחנו ממש לפני עסקת חטופים, ודבר כזה עוד לפני הניסיון הכושל, העמיד בסכנה את העסקה, העמיד בסכנה את שחרור החטופים, וחוץ מזה קרו עוד כמה דברים. כמעט כל מדינות ערב שרובן מתאבות תיעוב גדול את קטר, המדינה שמחזיקה את אל-ג'זירה, את התחנה הסטנית הזאת, מתאחדים סביבה נוכח כישלון הפעולה. ראש ממשלת קטר רץ לארצות הברית, נקבעו לו פגישות רמות דרג, ארוחת צהריים הנשיא טראמפ, סגן הנשיא, הנשיא האמריקאי מאיץ באנשי ממשלו לחתום על הסכם ביטחוני עם קטר, כל הדברים, וקטר מנהלת עכשיו מסע, קמפיין נגד ישראל, שגם ככה נמצאת במגננה עולמית, וכל זה תוצאת הכישלון. עכשיו זה חוכמה בדיעבד, האנשים האלה כמובן היו צריכים למות, והשאלה היחידה שעומדת על הפרק זה שאלת העיתוי. האם היה נכון בעיתוי הזה, רגע לפני עסקת חטופים, כשהדברים ככה, מה לעשות, גם בידי קטר, כי היא אחת המתפחות בנוסף למצרים, האם היה נכון לעשות את זה? ובדרך 142 מדינות לפני שלושה ימים מצביעות באום על הקמת מדינה פלסטינית. אני מזכיר לכם, פחות משנתיים לאחר הטבח הנורא, פחות משנתיים לאחר שכל העולם כמעט עמד לצידנו, לכאן הגענו, צונמי מדיני שהולך ומתרחב, סנקציות, חרמות, בתחומי המדע, בתחומי הרפואה, בתחומי ההייטק, בתחומים התעשיות הביטחוניות, בכל הדברים האלה, רפואה, אני מדבר עם כל האנשים, מכל התחומים, כל אחד מספר לי סיפור זוועה, על עסקאות שמבוטלות, על תערוכות שישראל מתבקשת לא להגיע, כתבי עת שמבקשים החוקרים הישראלים לא לשלוח את המחקרים שלהם ולא להיות שותפים במחקר ובפיתוח ובכל הדברים האלה. זה עלול להשפיע על כל אחד מאיתנו, ועד דברים שאולי פחות נראים רציניים, דרישות של מדינות באירופה לסלק את ישראל מהאורוויזיון, ועד כל מיני איומים שהנה אנחנו אוטוטו מסולקים מכל מיני מפעלים אירופאים בתחומי הספורט. ישראל במצב לא טוב, ומר ביטחון שקשל בשבעה באוקטובר, הוא מר ליגה אחרת שהתהדר עם תמונות ענק שלו ושל פוטין ושלו ושל טראמפ, והנה אנחנו עומדים כמעט בפני שוקת שבורה. היום יש כותרת מאוד מאוד מדהיגה בעיתון ישראל היום, שבאמת ישראל בפני מצב ביטחוני קשה ביותר. ונסכם רק את החלק הזה בזה שהרמטכ"ל אמר לפני שבועיים בקבינט המדיני המעולל, שהכניסה לעזה, לעיר עזה, כמו שרוצה ראש הממשלה, כמו שרוצה הקבינט, אבל זה בעיקר ראש הממשלה, או אתה יודע, בוא נוסיף גם את סמוטריץ' ובן גביר, שדוחפים לשם בססון, זה סוג של מלכודת מוות, ואני שומע את התדרוכים מכיוון הצבא. הצבא לא חושב שזו הדרך, ולא חושב שכניסה לעזה תועיל במשהו, ולא חושב שהפעלת כוח תועיל במשהו, ולא חושב שזה יעזור במשהו, בטח לא לשחרור החטפים, אלא גם לא ישפר את מצבה המדיני, ביטחוני של ישראל. ונתניהו קוטש, פשוט קוטש את כל ההישגים של צהל. קוטש, מבזבז, כל הדברים האלה, כל ההישגים, כל ה... באמת הדברים הגדולים שהחיילים שלנו עשו בעזה, במחירי דמים איומים, כל הדברים האלה הולכים ונקטשים על ידי נתניהו, שאף אחד לא יודע לאן הוא מוביל, הוא לא יודע, אולי אלוהים בשמיים יודע, אף אחד לא יודע לאן נתניהו מוביל אותנו, אבל מה שבטוח שהדרך נראית רעה ביותר.
זהו? אני אתחיל מההתחלה. בוקר טוב לכולם, שבוע טוב, מעל 250,000 עזתים, ביום שישי זה היה 250,000, בשבת הצטרפו אליהם עוד לפחות 50,000, מעל 300,000 עזתים כבר התפנו מהעיר עזה, התוכניות לכיבוש העיר עזה כבר מוכנות, ארוחות, בעזרת השם אנחנו נתחיל את התמרון הקרקעי עוד מעט, נפעיל עוד לחץ על חמאס, ואיך טראמפ אמר? עד שחמאס לא יושמדו, לא יחזרו החטופים. ישראל נלחמת בכמה זירות במקביל, משהו שלא יכולנו לדמיין בכלל. לפני כמה שנים, איראן, תימן, קטר, יהודה ושומרון, עזה, סוריה, לבנון, אפשר היום כישראלים בהחלט להיות גאים. עכשיו לגבי דוחה, תראו, זה מעניין שאותם אנשים שאומרים שאנשים בדוחה היו אמורים לעבור מן העולם מזמן, הם אותם אנשים שכבר כמעט שנתיים אומרים לנו, היינו צריכים לעצור מזמן את המלחמה, שרצו עוד לעצור לפני התקיפה בלבנון, שרצו לעצור לפני רפיח, שרצו לעצור לפני איראן, אותם אנשים בדיוק, פתאום הם אומרים שהיינו צריכים לתקוף מזמן, אבל הם רצו לעצור את המלחמה עוד לפני שהגענו לאיזשהו הישג. למה? כי קנייתם אמונתם. בדיוק אותו דבר. עכשיו הם פתאום אומרים שזה היה צריך להיות מזמן, כי הם, יש פה אינטרס פוליטי, אין פה הרי שום דבר אידיאולוגי. שום, אין פה שום דבר שקשור לאינטרסים של ישראל, לעתיד של ישראל, איך שהיא תראה בעוד 10 שנים. זה הכל תלוי, כן ביבי, לא ביבי. אפס אידיאולוגיה, שום דבר. עכשיו לגבי נתניהו, נתניהו או שהוא יסמן של טראמפ, של בן גביר וסמוטריץ', של אחרים, שהוא לא מספיק נלחם בצבא כדי לקדם את מה שהוא מאמין בו, או שהוא בוחר במהלכים מסוכנים, התקפיים מדי, שמסכנים את ישראל בעולם. עכשיו אותם אנשים שעכשיו, בדיוק יש פה אלימה, זה ממש איזשהו מוטיב חוזר. אותם אנשים שרצו לסיים את המלחמה מזמן, ועכשיו כאילו כועסים שלא חיסלנו את האנשים האלה מזמן, לא מבינים שטראמפ ונתניהו כבר תקופה עושים להם תרגילי הונאה. הישראלים, העיתונאים הישראלים, נפלו בתרגילי ההונאה של טראמפ. לפני התקיפה באיראן, אחרי התקיפה באיראן, חוסר הבנה מוחלט של איך הקשר בין השניים האלה עובד, איך היחסים הבינלאומיים עובדים, שום דבר. עכשיו לגבי מה שקורה בעולם, אתמול היה אירוע מדהים למי שלא ראה, כי יש אנשים שלא, אין להם מושג מה קורה בעולם, אפילו לא הכירו את צ'רלי קירק שנרצח לפני שבוע, וזה הולך לטלטל את אמריקה ואת העולם. אז לאותם אנשים שאין להם מושג מה קורה בעולם, אתמול הייתה בלונדון הפגנה מדהימה, מדהימה, של מיליוני בריטים שיצאו לרחובות נגד ההגירה ללונדון, לבריטניה, ונגד האסלאם הקיצוני שמתפשט על אירופה. על הבמה המרכזית שם קראו בעין לא פחות מאשר את דגלי אשף. אם אחרי השבעה באוקטובר אנחנו היינו רואים צעדות בלונדון של פרו-חמאסים יחד עם תנועות הווק והפרוגרס, שתבינו, האסלאם הרדיקלי והשמאל הפרוגרסיבי הווקי הלכו והולכים עדיין יד ביד. אתמול בלונדון לא הניפו דגלי אשף, קראו אותם מעל הבמה. קיר סטארמר, ראש הממשלה של לונדון, יחד עם ראש הממשלה של אירופה, נמצאים בשפל. תנועות הימין של אירופה הולכות לזכות. כל הצונמי שעכשיו סרי דיבר עליו, שהוא גם לא קיים, כן? זה משהו שהוא הולך להיעלם מן העולם, כי ישראל נלחמת את המלחמה של המערב. ומי שלא הבין את זה בשבעה באוקטובר, ומי שלא הבין את זה שנה אחרי השבעה באוקטובר, אולי, אולי, אולי קיים סיכוי שיבין את זה שנתיים אחרי השבעה באוקטובר. ולגבי ההייטק והרפואה שמחרימים, תקשיבו, צריך להיות עם זיכרון מאוד מאוד קצר, בשביל לשכוח שגם לפני זה החרימו את ישראל. שגם לפני השבעה באוקטובר אמרו שישראל עושה אפרטייד ורצח עם, וכובשת בעזה למרות שלא היינו שם, ומטילה מצור שלא היינו שם. עכשיו תראו, פתאום נפריע לכם בחרמות של ההייטק והרפואה? אני מזכירה למי ששכח עוד פעם, פעם נוספת. לפני השבעה באוקטובר הייתה פה מחאה, מחאה נגד חצי עם, שבמסגרתה אנשים מתוכנו, רופאים, הייטקיסטים, אנשי צבא, מילואים ניקים, החרימו חצי עם. אז אל תתפלאו, אל תתפלאו ובואו את החרמות שיש לנו מהעולם, אפילו על צ'רלי קירק התחילה באיזשהו שלב, מישהו אמר שמי שהוביל לרציחה של קירק זה המוסד. תמיד בסוף יגיעו ליהודים. העובדה שיש בינינו יהודים שחושבים שגם פה אנחנו אשמים בזה, זה באמת... כנראה שעדיין יש מי שלא למדו את הלקח מהשיבה באוקטובר.
טוב, אני לא מצליח להבין מה ההפגנה אתמול בלונדון. יש הגירה של מוסלמים כבר המון המון שנים לבריטניה ולצרפת ולמדינות סקנדינביה, בעיקר שוודיה, ונמאס להם, וזה גורם לעליית מפלגות ימין, וההפגנה הייתה זה. מה זה קשור בכלל לישראל? מה זה קשור בכלל לישראל? אנחנו נמצאים במשבר עצום. אנחנו נמצאים במשבר ענק. מוביל אותנו כאן ראש ממשלה ללא דרך. אין לו מושג לאן הולכים, רב עם כולם, מתכתש עם כולם, חושב שבעזרת כל מיני נזיפות או הודעות אלימות שהוא מוציא נגד המדינה הזאת, מדחת, מישהו מתרגש ממנו, אף אחד לא מתרגש ממנו, להפך, זה רק מגביר את הצונמי. עכשיו את יכולה לזלזל עד מחר בסנקציות ובחרמות, לצערי הרב, אני שומע יותר ויותר ישראלים שמתחילים לשלם על זה בכיסם, בעסקאות שמבוטלות, בתערוכות שמבוטלות, בדברים שישפיעו השפעה לצערי קשה מאוד, בגלל שנתניהו שקיבל בשבעה באוקטובר לגיטימציה מדהימה, כמעט מקצה העולם, מקצה העולם לאחר הטבח המורה, הצליח לקטוש את כל הלגיטימציה הזאת, להביא אותנו אוטוטו שנתיים מאז המלחמה, למצב גרוע ביותר מכל
העולם תומך ביהודים, רגע, רק לא, שהם לא, נטבחים לא, ונשחטים
לא, לא, ונאנסים. לא, 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 התאפקתי לשמוע את הדברים שלך,
בסדר, אבל אני התאפקתי שורים, לשמוע אותך.
עשית שם באמת סלט שלם, צ'רלי קה.
אני יודעת שקשה לעקוב אחרי טיעונים קוהרנטיים.
טוב, תפסיקי להחמיא לעצמך, היחידה שמחמיאה לעצמך זה, תפסיקי להחמיא, שאחרים יחמיאו לך, אחרים לא מחמיאים לך, מחמיאה לעצמך, איזה טיעונים, איזה קשקושים, בליל של קשקושי קשקושים. המצב שלנו אובייקטיבית גרוע. המצב שלנו בעזה הוא מצב שאנחנו לא יודעים מה לעשות. כיבוש
הסיכול... 300 אלף עזקים התפנו.
אוקיי, הבנתי, הבנתי. אז תדברי, תדברי, ואני אפריע. המצב שלנו גם בכל מה שקשור למלחמה, גם בכל מה שקשור להחזרת החטופים, גם מה שכל קשור בהפעלת כוח, הוא בחירה. עברנו את מרכבות גדעון א', והיום מסתבר בדיוק. עבד את מה שאמרתי כאן, והגברת עם הטיעונים, גברת נווה דרומי, שהתווכחה איתי, היום הצבא מודה, כולם מודים שמרכבות גדעון א' נכשל כישלון חרוץ, אנחנו בדרך למרכבות גדעון ב', אומר לנו תת אלוף ישראל, אמר לנו תת אלוף ישראל שומר, ראש חטיבת המבצעים, שאנחנו אולי נידרש למרכבות גדעון ד' והי וו', וככה שנים ממבצע למבצע. וזה במקום לראות את התמונה הכללית, במקום, כמו שכל מלחמות ישראל היה, למנף את ההישגים המדהימים של הצבא, כמו שעשו בלבנון, למנף להסכם שבמסגרתו לייתר את חמאס, לייתר את כוחו, לקחת ממנו את הסמכויות, להכניס כמישהו אחר, אבל הוא לא יעשה את זה נתניהו, כי כל מה שהוא עושה בעזה נגוע בשיקולים פוליטיים, ואישיים שנוגעים בגלל המשפט שלו. נתניהו מפחד לסיים את המלחמה כדי שלא יפילו אותו, ואז ילכו לבחירות, ואם ילכו לבחירות הוא יפסיד, ואם הוא יפסיד אז הוא רואה את הסרבל האדום במעשיהו כמו שקודמו אהוד אולמרט לבש, וזה מה שמפחיד אותו, וזה מה שמנחה אותו, ושאף אחד לא יספר לכם סיפורים, זה הדבר היחיד. נתניהו דואג רק לעצמו, קודם כל לעצמו, ומה יוצא לו. והיום כנראה לא מתאים לו, לנתניהו האיש, לסיים את המלחמה, כי סיום המלחמה יעיץ הקמת ועדת חקירה ממלכתית, סיום מלחמה יעיץ את כל מה שהוא חושש ממנו, ולכן הוא רוצה לשמר את המצב הזה, גם כשאין תוחלת, גם כשהצבא בא ואומר לו. עכשיו לגבי מי רצה להפסיק, מי לא רצה להפסיק, תלכי לחבר שלך, איך הוא אינו, מגל, ב-23 ליוני, ב-23 ליוני, באולפנו הפטריוטים, התארח ראש הממשלה נתניהו, ואמר בפירוש, שהוא מעדיף פתרון מדיני בצפון, אמר את זה, פתרון מדיני בצפון, הוא העדיף את זה גם ב-23 ביוני 2024, כמו שהוא העדיף פתרונות והחלה, ולקנות שקט בכסף, כמו שהוא עשה את זה מול חיזבאללה כל השנים, כמו שהוא עשה את זה מול חמאס כל השנים, הוא גם רצה את זה הפעם. אז לא לקשור לו כתרים שלא מגיעים לו, וזה לא מגיע לו. ואנחנו נמצאים עכשיו, עוד פעם, ערב כניסה מצערת, קשה, שוב לתוכי העיר עזה, הממולכדת, שממתינה שם לחיילי צהל. אני, ליבי יוצא לחיילים, וליבי כואב על החיילים, וליבי כואב גם על, על החטופים, ששום דבר כזה לא יחזיר אותם, כמו שמרכבות גדעון א' לא יחזירו אף אחד, ולא הביאו לשום שינוי, וזה סתם איש חסר דרך שמוביל אותנו ל... לא נגיד לאבדון, אבל לדרך קשה ביות.
טוב, נלך למרחב הלוגי. נתחיל דווקא מהסוף. פתרון מדיני בלבנון, ולא כמו פתרון מדיני בעזה. משתי סיבות, אפילו מסיבה אחת, חטופים. האנשים שאומרים שכל הזמן, כל הזמן שהחטופים חשובים להם וכועסים, שישראל הולכת אולי לאיזשהו מבצע שיסכן את החטופים, רוצים שנלחם בעזה כמו בלבנון? כשיש שם חטופים? שנפיל את אותו כוח? אז בעצם הם אומרים, לא אכפת לנו מהחטופים באמת. אנחנו משתמשים בחטופים רק נגד ביבי. אם אתם רוצים להילחם בעזה כמו בלבנון, תודו שלא אכפת לכם מהחטופים, שזה פשוט כלי שרת בידיכם. אם אתם רוצים את אותו פתרון מדיני, גם טראמפ רוצה שבעזה תהיה ישות אחרת, גם נתניהו רוצה שבעזה תהיה ישות אחרת, רק מה הבעיה? אין שום ישות אחרת שמוכנה להיות בעזה כל עוד חמאס שם. אז כל הטיעונים, כל ההסברים, כל התירוצים, בסוף, 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 זה מתנקז רק לאדם אחד, ביבי. אין אידיאולוגיה למעט נתניהו. לא יכולנו להילחם בעזה, כמו שנלחמנו בלבנון, או בסוריה, או באיראן, או בכל מקום אחר, כי יש שם חטופים. ומי שאומר לכם שהוא רוצה פתרון מדיני בעזה, כמו בלבנון, בעצם אומר לכם שלא אכפת לו מהחטופים. זה כל האירוע, זה כל הסיפור. ומה שקורה עכשיו בעזה זה פשוט מדהים. אף אחד לא ציפה, נאמר את זה אחרת. כל מי שעיניו בראשו ידע שזאת תהיה מלחמה ארוכה, ולמרות כל הלחצים, הלחצים מבית וההפגנות והמחאות שנגועות בפוליטיקה, שרצו שניכנע, שנוותר, שרצו שנזרוק את כל ההישגים של החיילים לפח, אנחנו ממשיכים בעזה. נכנסנו לרפיח למרות שלא רצו, אנחנו הולכים להיכנס לעיר עזה.
מה זה עזר, רפיח? מה זה עזר? איפה זה קידם אותנו?
זה מקדם אותך בדרך לניצחון על חמאס.
הרי זה היה סלע קיומנו, הכניסה לרפיח,
בדרך לניצחון על חמאס.
וכל אותם קשקושים שביבי מכר לנו, שהם על פיהם נקום וניפול, איפה זה קידם אותנו? מה קידם אותנו? אין חטופים, ממשיכים להילחם בעזה, שום הישגים, שום כלום, שום הכרעה של חמאס, שני יעדים שהוא התווה, שהוא קבע, הכרעת חמאס, החזרת חטופים לא מתבצעים. איפה קידמו אותנו כל מה שאת כאן מאדירה ומעללת ומציינת? איפה זה קידם אותנו?
תראו, כדי לנצח במלחמה הזאת צריך להיות מישהו שהטווח ראייה שלו הוא לא חצי מטר קדימה. צריך ראייה ארוכה, צריך להיות עם אורך רוח, עם סבלנות, מי שרוצה זבנג וגמרנו, זה אותם אנשים שהאמינו שצוק איתן זה ניצחון.
מלחמה ארוכה ביותר בתולדות ישראל.
שופרת יצוקה
וניצחון. מלחמה ארוכה ביותר בתולדות ישראל.
אגב, זה לא נכון, מלחמת ההתשה הייתה ארוכה יותר. עזבי, עזבי
את מלחמת ההתשה, אל תכניסי את מלחמת ההתשה, זה עבר את מלחמת השחרור. המלחמה הארוכה ביותר בתולדות ישראל.
אוקיי, אז היא מלחמה ארוכה, והיא גם תהיה יותר ארוכה אם צריך. למה? כי יש אויב לנצח. כי מי שלא רוצה לנצח את חמאס בעצם גוזר על הבנים שלכם, על הבנות שלכם,
אונס,
שחיטה, שריפה. ואני חוזרת להתחלה. כל מי שאומר לכם שהוא רוצה פתרון מדיני בעזה כמו בלבנון, בעצם לא אכפת לו מהחטופים, והוא משתמש בהם רק כ... ככלי שרת נגד ביבי, זה הכל.
מישהו כאן כותב לי, כאילו, המלחמה מבחינת נווה דרום היא לא הדרך, היא האמצעי, היא היעד, להילחם ולהילחם עד קץ הימים, זה החזון.
חברים, צריך לצאת לדיווחי תנועה, יש המון המון פרסמות.
בוקר טוב לאבי אשכנזי, כתב צבאי מעריב.
בוקר טוב חברים.
ואנחנו נמצאים ממש בהכנות האחרונות לקראת מרכבות גדעון ב' שברקע אנחנו מתבשרים על כרבע מיליון תושבי העיר הזה שעזבו את העיר. מה אתה יכול לספר לנו על הכנות, על עזיבת התושבים, עזיבת צפויה של נוספים?
אז כן, אנחנו נראה בימים הקרובים יותר הגברה של חיל האוויר, של הפעילות האווירית מעל העיר הזה. אנחנו רואים יותר ויותר מבנים ומגדלים שיוקרסו, יותר ויותר צירים שיופצצו, כדי קודם כל לקטוח צירים לכוחות צהל לתמרן. הרי בסך הכל המגדלים האלה והמבנים האלה מהווים סכנה לחיילים, משם הם מתצפטים, משם יכולים לראות, משם יש מערכות תת קרקע שיכולים לנהד כוחות כדי לזנב בכוחות שלנו, ולכן יש למהלך הזה גם חשיבות טקטית מהמעלה הראשונה, להוריד את קו הרקיע הזה עד כמה שאפשר. מצד שני, אנחנו נראה יותר הפעלת לחץ על התושבים כדי להתפנות מהבתים, וכמובן אנחנו נראה את תחילת ריכוז כוחות של צה"ל סביב הרצועה, ראינו את זה כבר בשבוע שעבר, אנחנו נראה את זה הולך ומתגבר ככל שיחריפו הימים.
אבי, מה בעצם גורם לזאתים להתפנות? הרבה קומות שמפציצים, הצירים שנפתחים, מה בסוף גורם להם לנוע?
הכל מהכל בעצם, בסוף הם מבינים שישראל נחושה לבצע את המהלך הזה, הם ראו גם מה שקרה, הם מבינים שאין אופק מדיני בעניין הזה, כשאחרי יום שלישי שפגעו בצמרת המדינית, הם מבינו שבעצם אין, לא הולך להיות שיחות בקרוב לשחרור חטופים להפסקת אש, מבינים שצהל מרכז כוחות, הם רואים את ההפצצות, את ריבוי ההפצצות והתקיפות, הם רואים את ההודעות שדובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי ושל המנהל האזרחי, והם מבינים שבסופו של דבר האירוע הזה מתקרב, הולך ומתקרב.
אבי, אנחנו שומעים התנגדות גוברת, אתה יודע, של בחירי הצבא, בהתחלה זה היה רמטכ"ל כמעט באופן ישיר בקבינט, שדיבר על מלכודת מוות בתוך עזה, ואנחנו שומעים את קצינים בכירים שמביעים התנגדות להיכנס עכשיו לתוך העיר עזה, ומעדיפים ללכת לעסקת חטופים, או למצות את הניסיונות להגיע לעסקת חטופים. מה אתה שומע בצבא?
יש תסכול, במיוחד אחרי יום שלישי, בחלק לא רק בצבא, אלא גם בכל מערכת הביטחון, וזה חשוב לשים את הדברים על השולחן. תראו, בסוף, הדרג המדיני לא מציג יחד עם התוכנית הצבאית, אלטרנטיבה של היום של אחרי, תוכנית מדינית. אוקיי, בסדר, נכבוש את עזה ומה הלאה. מה נעשה השלב הבא? אוקיי, הגענו, כבשנו, השתלטנו על גיגר פלסטין, על רחוב
הראשון. בפעם הכמה? בפעם הכמה?
שלישית או שנייה או שלישית, אבל
תזכרו מתי נכנסו לכף פלסטין ולפרלמנט הפלסטיני עם גולני עם השלט.
תראה, עכשיו סיימו לכבוש את שכונת זיתון, פעם שביעית, כבשו אותה
פעם שביעית, פעם שביעית,
את בית חנון פעם שביעית כבשו, את ג'באליה פעם שמינית או תשיעית, כבר הם לא סופרים כבר בצהל, הפסיקו לספור את זה. אז אתה מבין שבסוף, אוקיי, נו, ואנחנו נכבוש, ומה הלאה? מה השורה התחתונה? מה אנחנו רוצים?
תגידו, ימין. להשמיד את חמאס.
נו, באמת, זה כמו עכשיו לקטוף את הירח.
אבל אתה יודע שזה מה שאמרו לפני השבעה באוקטובר, אבי. אמרו, אי אפשר לכבוש את עזה. אי אפשר להכריע ארגון טרור.
אי אפשר, עובדה, הם לא מוכרעים.
אפשר, כבר הכרו ארגוני טרור בעבר, לא רק בישראל.
את לא יכולה להגיד אם הוכרו, ולהגיד, הנה ההוכחה שהם יורים על חיילי צה"ל.
לא, גם אני אומרת כאילו,
כל מיני מתקפות,
גם אני אומרת, האמירה הזאת, אבי בא ואומר, מה הלאה? מה הדבר המדיני? אומרים לכם כבר שנים, שהדבר המדיני זה אחרי שחמאס יושמד. אומר לכם טראמפ, לא ביבי. תשמידו את חמאס, אפשר לדבר על הדבר המדיני.
אבל ההיסטוריה מלמדת שלהשמיד ארגוני טרור זה כמעט משימה בשביל למעצמות גדולות מישראל, הרבה הרבה יותר גדולות, וכששואלים מה הלאה, זה אומרים, איך אתה ממנף את ההישגים הצבאיים המצוינים של צה"ל להישגים מדיניים, אבל הם לא רוצים לעסוק בזה, כי זה סוגיה פוליטית נפיצה.
כי יש לך עדיין את חמאס.
לא רוצים לדון ביום שאחרי. לא רוצים לדון ביום שאחרי. אולי לתת את המושכות לאחרים שהוא לא חמאס.
מי עכשיו ייקח, מי איזה אחרים? אחראים? מי? מי ייקח עכשיו אחריות על עזה?
גם הרשות הפלסטינית.
תכף תגידו לי, הרשות הפלסטינית.
גם המצרים.
המחבלים בחליפות.
גם הסעודים.
המצרים שלא רוצים לקבל אליהם עזתיים. הסעודים ששמחים בלב על התקיפה הישראלית בקטר.
אני אסביר לך, גם במצרים בירדן שמחים בלב.
איפה עליך?
גם בירדן ובמצרים.
לא נלמד עליך מהשיבה באוקטובר. השאלה אם ביום שתהיה שוב תקיפה מעזה וירצח פה היהודי הראשון, תבואו ותגידו, אנחנו עומדים מאחורי הכניעה שלנו.
למה אפשר היה לקחת צ'אנס בלבנון ואי אפשר לקחת צ'אנס בזה? למה בלבנון?
אתה רוצה להילחם בעזה כמו בלבנון?
למה בלבנון?
אתה רוצה להילחם בעזה כמו בלבנון?
למה בלבנון הייתה נסיגה?
תענה על השאלה.
ולמה בלבנון אפשר היה למנף את זה בעצם?
תענה על השאלה, אתה רוצה להילחם בעזה כמו בלבנון?
אני רוצה,
כאילו אין שם חטופים?
אני רוצה לסיים את המלחמה.
אתה רוצה להילחם בעזה כמו בלבנון?
טוב, נווה, זה שאת תצטרכי לי כאן שאלות. עוד פעם, אני אגיד לך מה אני רוצה. אני רוצה להגיע לסוף המלחמה בעזה, להחזיר את החטופים, לסיים את המלחמה,
לצאת
מרצועת עזה, להתייצב על קו הגבול, לא לתת להם מיליארדים, לא לקנות כסף בשקט,
אז אתה מציע להם להיכנע כמו אוסלו וההתנתקות. רק הכסף. כסף זה הסיפור, הקנייה אין לה שום חלק בנושא הזה.
בנימין נתניהו יכול היה לבטל,
כל הסיפור הזה חוזרים ללבנון בלי הבנה.
בנימין נתניהו יכול היה לבטל את אוסלו 5,000 פעם, ולבטל את ההתנתקות 9,000 פעם, עובדה שהוא לא עשה את זה, מספיק, החזיר חלקים מחברון, די לסלף את ההיסטוריה,
להילחם בעזה כמו שנלחמו בלבנון,
עד מתי?
ועדיין לשמור על החטופים.
עד מתי? עד מתי להילחם בעזה? עד מתי?
איזה זריעת מלח, אלוהים.
מה שקר? זה שאת צועקת שקר, שקר, שקר. עד מתי? שנתיים נלחמים. עד מתי?
עד הניצחון.
עד מתי חיילים יהרגו? עד מתי חיילים יהרגו וחטופים יישאו במוות במנהרות? עד מתי? מה החזון?
אתה אמרת שבואו נהרוג אותם ונלחם כמו בלבנון.
להפסיק את המלחמה, לקבל את החתומים ולהתייצב על הגבול, זה מה שאמרתי. ולהפסיק לתת להם כסף כמו שנתניהו נתן להם כל השנה.
ולהיכנע, תוסיף את הקנייה.
רגע, משפט אחד, בבקשה, אני מבין את הוויכוח שלכם, משפט אחד ברשותכם. שני דברים, אחד, קודם כל לגבי חמאס. חמאס היה צבא טרור, חמאס הוכרע כצבא טרור, הוא עכשיו ארגון גרילה של טרור. כן, להכניס את הרשות הפלסטינית כאופציה מאוד חיובית במצב הזה. להזכיר לך, חמאס זה אידיאולוגיה דתית. זה תנועה דתית שבאה ושולטת בשטח.
כל ארגון ג'יהאדיסטי הוא דתי.
מה, רגע שנייה, ברשות הפלסטינית, סרט המשפט. הרשות הפלסטינית, ההרכב שלה הוא הרכב חילוני טהור.
וואו. אני בהלם.
זה לא וואו, זה
וואו, אני בהלם.
זה שתי דברים שונים לגמרי.
אני לא מאמינה שאתה אומר את זה, אבי.
למה את מגיבה בכזאת ציניות? אבל למה את מגיבה בכזאת ציניות? למה את מגיבה על כל דבר שלו בכזה זלזול,
בהתנצלות?
מה את חושבת שעושות
אחת לחמה? לומר על הרשות הפלסטינית שזה ארגון חילוני?
עכשיו נווה דרומי. נווה.
לא, למה את מגיבה בצורה כל כך מתנסית ומבזה?
אתה רוצה לשבת פה ולהגיד
במקומי? לא, אני שואל, באמת, זה עולה מרויין, תנו את הכבוד. כן, אבי.
קודם כל, נווה, גם המילה הרשות הפלסטינית היא לא מילה מגונה. עכשיו, הנורווגים והשוודים לא יבואו לשלוט בעזה.
זאת קונספציה מה שאמרת עכשיו.
ולא.
זה אוסלו. מה שאמרת עכשיו על הרשות זה אוסלו, זה קונספציה. אנחנו באוסלו הכשרנו את הרשות הפלסטינית שזה ארגון טרור. אנחנו לקחנו את האנשים האלה, את המחבלים האלה, אלבשנו עליהם חליפות, אמרנו שהם לגיטימים בעולם. זאת הקונספציה. בזה עדיין צהל טבוע, בזה שהרשות זה פרטנר שאפשר לעבוד איתם. ביום מי שמחזיק את הרשות היום זה צהל שטבוע בקונספציה בנוגע ליהודה ושומרון והרשות.
נווה דרומי, הרשות הפלסטינית המשוקצת רגע, הרשות עושה דברים שאם היא לא תעשה, יעשה את זה צהל.
משלמת לטרוריסטים.
אם היא לא תעשה, יעשה את זה צהל. ואם היא לא תעשה,
אני לא מאמינה, ואני מקווה שזה לא עמדת צהל.
יש שיתוף פעולה בין מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית לבין צהל. מה לעשות? זה עובדה.
ואני מאוד מקווה שראש המתפ"ש הבא ישנה את זה.
הרי זה נעשה על ידי ראש הממשלה שאת מעריצה כל כך. נתניהו בתחת הכהונה שלו, מנגנני הביטחון של הרשות הפלסטינית, משתפים לילה-לילה, יום-יום, פעולה עם צהל, מה, איפה את חיה?
אז תצביע לנתניהו, אתה מסכים איתו. אתה תומך בעמדה שלו, תצביע לנתניהו.
את תוקפת דברים מלדעת, זה המצב. אבל זה מה שמתקיים ביהודה ושומרון.
תעשה לי טובה, תמצא לי טיעון.
זה מה שמתקיים ביהודה ושומרון.
סרי, אם אתה מסכים עם נתניהו, ואתה חושב שהרשות היא לגיטימית, תצביע לנתניהו. אתה לא מסוגל לתת לי טיעון בלי נתניהו, אלוהים ישמור. מדברים על הרשות, אתה עונה ביבי. מדברים על זה, אתה עונה ביבי.
אבל זה הפטרון שלך.
הרשות הפלסטינית זה ארגון טרור או לא?
זה לא נוח לשמוע.
הרשות הפלסטינית זה ארגון טרור.
הרשות הפלסטינית זה רשות שמשתפת פעולה עם ישראל. ברשות נתניהו. ביהודה ושומרון. מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית. עובדים עם צה"ל. עובדים עם השב"כ. כבר המון המון שנים. תרצי, לא תרצי. ואם הם לא יעשו את זה.
תקשיבו שנייה, חבר'ה.
צה"ל יעשה את זה. וזה נעשה יום יום, לילה לילה.
תקשיבו שנייה.
תרצי או לא תרצי, זה המצב, מה לעשות?
בסדר, תקשיבו, מה שקורה פה עכשיו, אני אומרת, אוקיי, אז אני אומרת למאזינים שלנו, מה שקורה פה עכשיו, אני במיעוט. עכשיו, אין לי בעיה עם זה. כי גם לפני השבעה באוקטובר הייתי במיעוט.
אוי אוי אוי.
אבל הרשות הפלסטינית, זה ארגון טרור של מחבלים בחליפות שישראל צריכה להתנתק ממנו. הם מאמינים, הם מאמינים ברצח יהודים, בשחיטת יהודים, ואם נתניהו תומך בזה וסרי מסכים עם זה, אז זה אומר שסרי הולך עם נתניהו. ולמעט האידיאולוגיה הזאת של האנטי ביבי, אין לו שום אידיאולוגיה, הוא לא מסוגל להגיד שום דבר על הרשות הפלסטינית. כלום.
תראה, עוד פעם, אני אמצא את המצב כידו, כי כנראה אין לך מושג. הרשות הפלסטינית, צה"ל והשב"כ משתפים פעולה במלחמה בטרור כבר המון המון שנים, תחת ממשלת נתניהו, בידיעת נתניהו, הצבא,
השבק, אתה בעד להעביר להם כספים?
את אומנם ידעת, היית יחידה
ש... אתה בעד להעביר להם כספים?
טוב, לא, לא ברעיון.
אתה רוצה שנעביר להם כספים?
נווה שמאדירה את עצמה וקובעת
שהיא הראשון. אתה בעד להעביר להם כספים?
אי אפשר לדבר.
תענה לתשובה.
נווה דרומי, שמפרגנת לעצמה וטוענת שהיא הראשונה, היא היחידה שהתריעה, רק מתעלמת שכבר שנים יש שיתוף פעולה הדוק.
כמה שיתוף פעולה עם חמאס בעזה, אלוהים שמור.
בין הצבא, השב"כ ומנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, במלחמה בטרור בזה, מה לעשות? זה העובדות.
אפשר רגע להגיד משפט?
כן, כן.
אני אביא לכם עובדות הכי פשוטות שבעולם. ביום שלישי לצערנו הרב היה את הפיגוע, ביום שני, סליחה, הפיגוע הנפשע בצומת רמות. שעה לאחר הפיגוע, אחרי שהתברר שהמחבלים יצאו מרמאללה, התקיימה שיחת טלפון בין אלוף פיקוד המרכז לבין בכיר ברשות המנגנונים הפלסטינים, והוא נזף באיש הזה, והם התחייבו לסייע ולפעול ולהגביר את הפעילות בסביב האזורים שבהם יצאו המחבלים. הקשר הזה הוא כל כך קשר עדוק בין צהל לבין הרשות.
תסביר לה, לנווה שאין המושג.
אני חושבת שאם בכיר ברשות אמר שאפשר לפנוח עליו, אז אפשר להאמין לו. אותי זה שכנע, השתכנעתי.
או יופי, אבל מי שואל אותך בכלל? זה מתקיים. אבל מי שואל אותך? מי שואל אותך? זה מתקיים בפועל. אז נווה מוחה. תרשום אבי אשכנזי שנווה דרומי מוכה על זה. היא גם הראשונה שהתריעה לפני השבעה באוקטובר. היא באמת היחידה שראתה את האמת נכוחה.
לגבי הרשות הפלסטינית, חברים, גם בשביעי באוקטובר נווה הוכיח שהרי בעצם החמאס עשה פעולה. לא ראינו ברשות הפלסטינית פעולה משלימה לפעולה של, של החמאס. לא ראינו ש...
היו אנשי פתח שלקחו חלק בטבח, לא אבו מאזן עד היום לא גינה את הטבח.
בואו לא נשנה את המציאות. לא ראינו אנשי פתח מסתערים על ההתיישבות ביהודה ושומרון, לא ראינו אנשי פתח ולא ראינו תושבים ביהודה ושומרון. לא ראינו, מה לעשות? לא ראינו. אם את תראי לי אחד שהסתער על...
יש שוטרים של הרשות שרצחו יהודים.
את ראית את זה?
יש כל הזמן, אבי. יש כל הזמן. אבו מאזן עד היום לא גינה את הטבח. אבו מאזן עד היום לא גינה את הטבח.
אבי, העובדות אצל נווה דרומי זה דבר שאתה יודע, זה משהו ברגע. היא לא מתייחסת לעובדות, היא מדברת בלי להבין ובלי לדעת ובלי להתייחס לעובדות. תקשיבי, אני אשא לספר לך משהו בסוד, אבל באמת בסוד ביני ובינך. את יודעת, יש גם במצרים ובירדן ובמדינות שלכאורה חתמנו איתם שלום, שונאי ישראל גדולים, ששמחו בשבעה באוקטובר, וחגגו את הטבח, מה לעשות? האזור הזה מוקף בסונאים. בסוף, אתה צריך לדעת, האם להחליט, אולי לצאת למתקפה נגד כל עמי האזור. אני שומע עכשיו שיש כל מיני כאלה במחנה שלך, שרוצים בכלל לצאת עכשיו למלחמה נגד מצרים, בכלל טוענים שהיא מדינת אויב.
תלמד על מצרים, תראה מה מצרים עושה עכשיו.
אז בואו נצא למלחמה נגד מצרים.
יש לך מושג מה מצרים עושה עכשיו?
אוקיי, הנה, שמעתם?
יש לך מושג?
בואו נצא, אין לך
שלום, היה הסכם קר.
אוקיי, נווה דרומי, בוא נצא למלחמה נגד מצרים, 120 מיליון עזאים.
מי שיהיה ים עלינו, נצא למלחמה נגדו.
100%, מלחמה, נווה דרומי, מהאולפן יוצאת למלחמות נגד כל המזרח התיכון. טוב, אבי, תודה רבה לך. ניצא
לך. חברים שלם נעים.
לפני הפסקת הפרסומות אמר משהו מדהים, באמת מדהים. תחזרי עליו, כשאת אומרת, את חושבת שהשלום עם מצרים הוא לא חם מספיק עבורך, והמצרים בכלל עושים כל מיני דברים זה, ואת כמעט ממליצה לצאת נגדן למלחמה. האם שמעתי נכון? זאת אומרת, בוא נסיים את המלחמה מול עזה, נתארגן ונצא למלחמה נגד המדינה הגדולה מבין כל מדינות ערב, משהו כמו 110-120 מיליון מצרים. קדימה, מלחמה, נחזור בגדול למלחמות עם מצרים. זה מה שהתכוונת?
תשמע, סריה, אני ממליצה לך טיפה להכיר את הימין, לשמוע דעות אחרות, לקרוא דברים אחרים.
אני שואל אותך, את בעד מלחמה עם מצרים?
ולשמוע את הימין, לא, אני שואל. שאומר כבר שנים, יש רבים בימין, ואני כן. מסכימה עם זה שאומרים,
כן.
שהסכם שלום עם מצרים הוא לא באמת הסכם שלום.
לא, אבל זה שלום. אבל זה שלום, קר. אבל עדיף על מלחמות, עדיף על אלפי הרוגים.
שכל אדם, שכל אדם, שהתאים האפורים שלו מתפקדים, מבין שאם יש איום על מדינת ישראל, מדינת ישראל
צריכה להגיב. אז צריך לצאת למלחמה נגד מצרים? נווה.
אם יהיה איום, אלוהים, על מדינת ישראל, ועל אזרחיה.
נווה דרומי בעד מלחמה, טוב, נמשיך בשעה הבאה, יוצאים להפסקת פרסומות.
וואו, איזה כותרת. איזה כותרת.
שלום, חזרנו לשעה השנייה עם נווה דרומי, שסיימה את השעה הראשונה עם רצון, לא אגיד כביר, אבל בהחלט רצון ככה מבוסס, איך היא אומרת, כאשת ימין, ובכלל הביע פליאה על הפליאה שאני הבאתי. נווה דרומי חושבת שמלחמה מול מצרים היא לא דבר מגונה, היא אפילו דבר מתבקש, נוכח השלום הקר, ורציתי לשאול אותך, אם כבר מצרים, מה עם ירדן? גם ירדן...
אני לא מבינה, כאילו מה... אני חושבת שזאת, שזה הפער שיש בין מה שנקרא לזה... תקשורת המיינסטרים של פעם, זאת שהולכת ודועכת לבין העם.
אם יש עליך,
אם יש עליך איום ביטחוני, אם יש איזושהי ישות, מדינה או ארגון טרור שמאיים עליך ושרוצה לפגוע בך ושרוצה להרוג אותך ושרוצה להשמיד אותך, מה, תשב בחיבוק?
אז מלחמה נגד מצרים?
אני כאילו לא מבינה אפילו על מה, על מה הדיון עכשיו.
חבר'ה, אז בואו תסיימו את המלחמה מהר בעזה, כי נווה דרומי רוצה מלחמה מול מצרים, אני לא יודע איזה איומים, ואני אומר לך שהשלום עם מצרים, הקר, הקפוא, תגידי מה שאת רוצה, כמו גם השלום עם ירדן, הקר, הקפוא, הוא אבן יסוד בביטחון ישראל. אני מבטיח לך שאנשים שאולי שומעים את הדברים שלך ונמנים על מערכת הביטחון בעבר, בהווה, מתפלצים נוכח הדברים הזויים שאת אומרת כאן. אני כבר לא מדבר על באמת על האסטרטגיה ללכת למלחמה כאיזה, זה התכלית, זה החזון.
מה אתה מציע לעשות אם יש מדינה ש... אם עכשיו אתה רואה, יש לך מודיעין...
לשפר את היחסים, מצרים, מדינה...
אם יש לך עכשיו מודיעין שישראל מתכוננת למלחמה, מה אתה הולך לעשות?
מצרים, מדינה,
שאנחנו
כבר... המון המון שנים בשלום איתם, זה מדינה שניהלנו נגדה מלחמות עקובות מדם, עם אלפי הרוגים שלנו, אין הרוגים יותר.
סרי, אם עכשיו הצבא מקבל מודיעין שישראל נערכת, שמצרים נערכת למלחמה, מה אתה מציע לעשות? אתה אומר לנו, תעצמו עיניים.
אני כל כך בהלם מהדברים שלך, אני כל כך, רגע, תני לי לענות לך. אני כל כך בהלם מהדברים שלך.
שהמצרים יפלשו, זה מה שאתה מציע לנו?
עיתונאית לגיטימית במדינת ישראל.
אוטו, די, עיתונאית לגיטימית
במדינת ישראל, קוראת כאן לפתוח, לשקול. טוב, תני לי זה, טוב, צחקנו והתבדחנו מהציניות שלך.
לא, אבל אני אומרת, כאילו, באמת, מה אתה רוצה שחברים, אזרחי ישראל,
אוקיי, אזרחי ישראל,
תעצמו עיניים,
תחכו, אזרחי ישראל, תתכוננו, אנחנו מסיימים אוטוטו את המלחמה הארוכה ביותר בתולדותינו, ואנחנו נערכים על פי נווה דרומי, והיא טוענת שזה בכלל דעת הימין, אני יודע שזה לא דעת הימין, אבל נניח, היא כאן טוענת שזה הדעה הרווחת, אנחנו נערכים למלחמה עם מצרים, באמת שהיא מדינה, המדינה הערבית,
איזה, אתה יודע,
מילא
אתה מזלזל בי,
ואני רוצה,
אבל למה לזלזל במאזינים?
אני רוצה להקריא.
אני אומרת לך, שאם עכשיו יש מדינה, או איזשהו ארגון שנערך להילחם בך, אתה צריך...
אז מצרים...
תגיד לי, אתה קוראתי ידיעות שמגיעות ממצרים בשבוע האחרון?
אז תגמתי אותך נכון, את אומרת לפתוח במלחמה. אז תגמתי נכון, אז למה את קובלת? את טוענת שצריך לפתוח במלחמה.
המודיעין הישראלי צריך להיות עם כל העיניים על מצרים, להיות ערוך, להיות פקוח עיניים, שלא יקרה לנו שוב מה שקורה לנו בשבעה באוקטובר, או ביום כיפור שהופתענו, להיות עם עיניים פקוחות, להיות ערוכים, כי הברירה מה שסרי מציע לכם, טוב. זה לעצום עיניים, טוב. ולהיות
נווה
מופתעים.
נווה דרומי, מציעה מהר מהר להזדרז ולפתוח במלחמה מול מצרים. אני רוצה להקריא לכם,
למה אתה משקר?
בסדר, אני רוצה להקריא, זה מה שאמרת. עזבי, עכשיו את מנסה לחזור בך.
עזבי מה שאמרת?
זה מה שאמרת, את מנסה עכשיו לחזור בך. אבל אני רוצה להקריא לכם את הכותרת הראשית היום של עיתון ישראל היום, הזכרתי את זה, אני רוצה לקרוא את זה יותר בפוטרות. כאמור, ישראל היום לא ממש עיתון נגד הממשלה ונגד נתניהו, פעם היה ביביתון, היום זה עיתון עם דעות לכאן ולכאן, והכותרת הראשית היום בישראל היום, בכיר צבאי, ישראל מסכנת את ביטחונה הלאומי באופן חסר תקדים. כותרת המשנה, ראש המוסד והרמטכ"ל התנגדו לעיתוי התקפה בקטר, גובר הלחץ על הצבא לזרז את המבצע, תוך התעלמות מהזרות שהגיעו מהרמטכ"ל. ראש הממשלה, חיסול אנשי חמאס, יסיר את המכשול לשבת החטופים. אני אומר לכם, עוד לפני המלחמה מול מצרים, רחמנה ליצלן, שנווה דרומי חושבת שזה דבר שיכול להיות כמעט מתבקש, נוכח עמדתה של מצרים, או אני יודע מה, התבטאויות כאלה, התבטאויות אחרות.
אתה יודע מה הצבא המצרי עושה בשבועות האחרונים?
המצב שלנו, ישראל...
סרי, אתה יודע מה הצבא המצרי עושה בשבועות האחרונים? קראת? השכלת? החכמת? אתה יודע מה קורה שם? כולם מדברים על זה, שיש תנועות בצבא המצרי.
טוב.
אתה אומר למודיעין הישראלי שלא יהיה על זה?
אני אומר שהוא יהיה על זה 100%. בין זה לבין ההזיה אני... שלך, שזה ההזיה אגיד... ברמה טוב. ש... את יודעת, אני לא ידוע כאיש מתון וזה, אבל זה... יש לפעמים טיעונים שמשאירים אותך פעור פה. הטיעון הזה השאיר אותי פעור פה מסוף השעה הקודמת, אני עדיין פעור פה בשעה יופי. הזאת. על האופציה, על הדיבור בכלל שלך, סביב אפשרות לפתוח במלחמה מול מצרים, נוכח תנועות של הצבא כזה או אחר.
אם אתה פעור פה, לפחות תשתה מים תוך כדי, יכול להיות שתשמע עוד דברים שגרמו לך לפעור פה בשעה.
אני פעור פה, ונווה שבהתחלה התחילה את השעה הראשונה, כמי שרואה במלחמה מול חמאס בעזה, כמעט חזות הכל, איזה יעד אסטרטגי שעומד בפני עצמו, כלומר להילחם ולהילחם, כמו שהזהיר אולי ראש חטיבת המבצעים במתכ"ל, תת אלוף ישראל שומר, היא אומרת שזה דבר מובן מאליו, אז נילחם עוד שנים, נילחם עוד שנים, ובמקביל, עכשיו תגידי לי גם, באמת אני שואל,
אגב, צריך להגיד שסרי מציע לנו,
את מודעת מודע לזה שהצבא
לא
שחרו ככה שקטיים.
עדיין לא התפקח מהקונספציה שנשענת על הגנרלים לשעבר,
שהביא עלינו, ראש הממשלה שלך, האליל שלך,
אז הנה הקונספציה, יושבת פה, מקבלת מיקרופון, ומציע לכם להמשיך, לתקוע את הראש באדמה.
כן, על קץ הימים.
יכול להיות שעדיף לתקוע את הראש באדמה, מאשר שיערפו לך את הראש.
ואני שואל אותך באותה הזדמנות, מי הלוחמים? איפה הלוחמים? את מודעת למה שקורה בצבא?
עכשיו עברנו לאיפה הלוחמים.
רגע, אני שואל בלי קשר.
עכשיו עברנו לאיפה הלוחמים.
את יודעת, אפילו המלחמה בעזה. לא כל שכן מלחמה מול מצרים. מאיפה הלוחמים? מאיפה המילואים? מאיפה? יאיר נתניהו יתגייס, יבוא ויתתף. אני שואל, מאיפה? אני טועה. אולי גם הוא יתגייס. אם אנחנו צריכים לצאת למלחמה עם מצרים, אז אולי צריכים להזעיק גם את הלוחם ממיאמי שיבוא ויעצור. מי לכם? איפה הלוחמים? את מודעת למצב של המילואימניקים, את מודעת למצב של הסירים...
אתה מדבר פה על מצרים כבר רבע שעה, אתה לא יודע מה מצרים עושה.
לא,
לא קראת אפילו מאמר אחד על מצרים, מה שקורה שם בשבועות האחרונים.
אני אומר לך, אני לא אכיר אפילו...
אתה יודע מה קורה עם הסכם הגז עם מצרים? אין לך מושג על מה אתה מדבר.
אתה יודע, זה שאת אומרת אין לך מושג, אתה יודעת, להגיד דבר כזה, אפילו לעלות על דל שפתייך, את האפשרות הזאת של להילחם מול המדינה הערבית הגדולה ביותר, אבן ראשה, אבן יסוד בביטחון הלאומי, הרי זה נכס אסטרטגי השלום עם מצרים, וזה נכס אסטרטגי השלום עם ירדן, וצריך לשמור על, על הסכמי השלום האלה מכל משמר, וזה דבר רגיש, וצריכים להשקיע בזה מאמץ רב, ולא להתלהם, ואתה לא יכול להילחם נגד כל העולם, ונגד כל המזרח התיכון, כי ישראל לא יכולה במצב כזה מלחמות לאורך שנים
ישראל
רבות.
ישראל נלחמת עכשיו בשבע חזיתות שניסית להקצין,
אבל את לא מבינה כלום,
אין
לך שידור. מושג, אין לך הבנה, אין לך
כלום, הייתי לכם בשבע חזיתות.
מדברת,
אתה יכול להגיד שאני לא מבינה כלום. זה לא משנה שום דבר.
זה אפילו מעליב לשמוע את הטיעונים האלה.
זה לא מעליב, אותי לפחות זה לא מעליב.
אותי מעליב לשמוע את הטיעונים האלה שלך.
מה שאמרת עכשיו, תתרגמו את זה, תתרגמו את זה לתקופה שלפני השבעה באוקטובר, שמישהו אומר לכם, מי היה מה... מי יכול בכלל לעלות על דעתו להיכנס לאסף
נתניהו אמר את זה, נתניהו אמר את זה.
כמה חיילים יהרגו?
מי שהיה כאן, אני מזכיר לה, נתניהו, יש לו כאן רצון מאוד מאוד גדול למחוק את השבעה באוקטובר, זה במיליון דברים. קודם כל,
אין אדם שיכול למחוק את השבעה באוקטובר.
הוא מנסה, בסדר.
אין אדם שיכול למחוק.
הוא קורא, הוא רוצה שיקרו לזה רגע, הוא רוצה לקרוא לזה מלחמת התקומה ומלחמת שבע החסידות, והוא רוצה, והוא לא מקיים טקס בשבעה באוקטובר, הכל כדי להמאם, לטשטש, להשכיח. איך אמר נתן אשל? עוד מעט תשכחו את השבעה באוקטובר. אבל אנחנו נזכור מי היה ראש ממשלה בשבעה באוקטובר.
נראה לי שיש מישהו שישכח את זה.
נזכור מי אבי אבות הקונספציה, מי יכיל, מי קנה שקט בכסף. נזכור ולא נשכח.
ונזכור מי עדיין בקונספציה. ולא מקיצוניות
לקיצוניות. מי שהגע את הקונספציה זה נתניהו. אבי אבות הקונספציה. בוקר טוב לפרופסור עוזי רבי.
היי, בוקר טוב ברק, בוקר טוב נבל.
מרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב. ואני רוצה לשאול אותך, בעקבות פעולת הסיכול הכושל בדוח הקטר, על מה שקורה עכשיו באופן מדהים. הרי אנחנו יודעים שקטר היא לא ממש חביבת העולם הערבי, אבל מאז ניסיון החיסול, מנהיגים מכל רחבי העולם מגיעים לביקור הזדהות בקטר הסנועה.
נכון, קטר בעצם מנסה למנף את זה, והיא בהחלט מנסה ליצור כאן הילולה גדולה על גבה של ישראל. ושתי הסתייגויות פה, מצד אחד זה נראה שזה אכן כך, אבל אני ברשותך ברק, שאני רואה בעצם את מוחמד בן זייד למשל מגיע לשם, כשהסעודים בסופו של דבר שולחים את התנחומים שלהם, אני יודע בסופו של יום שזה אחד בפה.
ברור.
אני מרשה לעצמי גם להגיד אחד בלב, כי אני זוכר ב-2017 כל המדינות האלה, לפחות במפרץ ומצרים, הטילו בעצם חרם על קטר, ואחד אחת הדרישות מתוך 13 דרישות שהיו שם זה שהם יעיפו לעזאזל כל סימן של חמאס ואחים מוסלמים מקטר, אחרת יוטל עליהם סגר וחחלה. לא שהסגר הצליח, אבל צריך לזכור שכשאנחנו אומרים שהקונצרט הערבי כולו מאוחד עכשיו, בו יש שם הרבה מאוד מחלוקות, אני מסכים שזה אתגר, אני לא רוצה להקל ראש בדברים, אבל בוא ניתן עוד הסתייגות אחת מהצד השני. מוחמד אלסאני, ראש ממשלת קטר, נוסע לוושינגטון.
נכון, ונפגש לארוחת צהריים עם הנשיא טראמפ.
נפגש עם הנשיא טראמפ, עכשיו למה?
והנשיא טראמפ מעיץ בצוות שלו לחתום על הסכם ביטחוני, שמה המשמעות שלו?
למה? תראה.
כי הכסף הגדול שם?
לא, זה, עזוב את הכסף. זו אמירות קטנה שנוסדה ב-1971. אני במקרה כותב עליה ספר עכשיו, ואני מכיר אותה היטב. תראה, הדבר הראשון שאמירות כזאת יודעת, זה שבלי ארצות הברית אין כלום, אוקיי? מה שהפריע לקטרים, ואני חושב שאני כאן אומר משהו ספקולטיבי, אבל בואו חשבו יחד איתי על זה, מה שהפריע לקטר יותר מהמתקפה, זה העובדה שארצות הברית הייתה בסוד העניין.
כן. עם הבסיס הגדול ביותר במזרח התיכון. כן.
ולכן הם הולכים...
אבל תסביר לי.
עוזי, אבל מה המשמעות של התקיפה הזאת? כי אנחנו כבר יודעים שהיא כנראה, ככל הנראה, לא צלחה מבחינת החיסול של היעדים.
אני מוכן...
אז מה המשמעות שלה כרגע?
להיכנס לוויכוח בנושא של העיתוי, אני חושב שזה לגיטימי וכך הלאה, אבל אף אחד לא יוצא נגד הלגיטימיות של לנסות לקחת את בני הבליעל האלה ולהעביר אותם לעולם.
תסביר
לי. לא, אבל אני שואלת מה ההשפעה כאילו על קטר, על האנשים האלה שניסו
לחסות. קטר נמצאת בסוג של הלם, היא מנסה למנף את הדברים, היא מדינה מאוד מתוחכמת ומאוד מאוד נחלולית, היא יודעת לעשות דברים בצורה אחרת מהמדינות הערביות, והיא תמנף את זה.
תגיד לי, אני רוצה לשאול אותך, אתה באת ואמרת מה האינטרס של קטר בקשרים טובים ארצות הברית, וזה מובן מאליו, יש גם את הבסיס אמריקאי הגדול ביותר במזרח התיכון. מה האינטרס של ארצות הברית בקשרים כך הדוקים? אנחנו זוכים את הנשיא טראמפ נוסע לשתי מדינות, לסעודיה וקטר. כלומר, בוא, מקנה לחשיבות עצומה בביקור ראשון במזרח התיכון.
בוא נאמר כך, אבל את זה נאמר בשקט כדי שלא ישמעו אותנו בחוצות העולם. כל אדם פרטי וכל מדינה, כנראה מערבית ואירופאית, יש לה בסופו של דבר ליטרת בשר בקטר. אני יודע שאני אומר כאן דבר מרחיק לכת, אבל אני עומד מאחוריו.
כלומר, בוא תפרד,
זה מעניין. הקטרים ידעו במשך 30 ו-40 שנה,
כן.
לייצר מצב שאת התלות הזו שהם צריכים, הרי אין להם צבא.
נכון.
הם לא יכולים להתמודד עם משוגעים כמו איראן ועיראק בזמנו, ואפילו סעודיה שהיא יריבה שלהם. מה הם עשו מלכתחילה? כשהבריטים יצאו מהמפרץ, הם נשענו על האמריקאים. והנושא הזה של בסיס אל-עודייד, והנושא הזה של חסות אמריקאית, זה לחם חוק. קטר בלי זה לא קיימת.
אבל מה האינטרס של ארצות הברית בקשרים האדוקים איתה?
ארצות הברית, קודם כל הרבה כסף, נשק, תעשיות נשק, כמובן כל דבר...
אז כסף, כסף, רק כסף.
קשור ליזמות וקשור להרבה דברים,
כן.
אבל תזכור שמתחת לפני השטח, הנחש הקטרי, אם תרשה לי, נכנס גם בעצם למערב, קנה בסופו של דבר...
ברור, הקמפוסים בארצות הברית ממומנים בכסף קטרי.
יצר באמת פקולטות באקדמיה, בנה נרטיב אנטי-ישראלי במשך שנים, ופרו-פלסטיני. אתם גם שמים לב שחוגי האקדמיה באשר הם, בלכתה בשפתי, אפילו במדינתנו שלנו, לקחו את הנרטיב הזה ואימצו אותו.
תגיד לי, ועכשיו הם, כמו שאתה אומר, בהמשך לדברים האלה, הם ממש יוצאים בקמפיין נגדנו, קמפיין חובק עולם כן. נגד ישראל.
כן.
כמה זה מסוכן לנו?
בוא נאמר כך, קודם כל, אף אחד לא יכול להקל בזה ראש, ישראל צריכה להשיב מלחמה שערה, והיא צריכה ללמוד איך עושים את זה, כי לכל דבר אתה...
מה הם יכולים להזיק לנו מעבר למה שהם הזיקו עד היום?
בוא ניקח בחשבון שמה שקטר עושה היא בעצם מתלבשת על קמפיין אירופאי, שמי שפתח בו זה אדון מקרון ומדינות אחרות, סעודיה הלכה איתם, והם כולם בסופו של דבר הולכים להילולה גדולה ב-22 בספטמבר בניו יורק, בגופי האום, כדי למנף את הדבר הזה. שים לב שאצל טראמפ הדבר הזה בסופו של דבר רק לא נושא חן בעיניו, הוא מנסה לבטל ויזות של פלסטינים וכך הלאה, כי הוא מתכנן חגיגה אחרת. הוא מתכנן בסופו של דבר הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה, הוא רוצה ללכת לכיוון של, בוא נקרא לזה, הסכמי אברהם מורחבים. לכן מה שעכשיו ראית בקטר עם אסני וכך הלאה, זה סגירת קצוות בין האמריקאים לקטר.
כן.
מה שהאמריקאים אומרים לקטרים, חבר'ה, לא נעים מה שקרה, אנחנו איתכם, יש לנו הסכם חסות, אבל בוא נעביר דף.
תגיד לי, אבל...
ורק דבר אחד, כן. בוא נשים את זה על השולחן, כן. אני מאמר שקטר תחזור מהר לשולחן
המטר. כן, כבר רמזו אתמול, כבר דיברו עם משפחות
חטופים. ראית שאתמול
כן, עד אתמול... אמרו, מה, האם יקבלו אותנו כמתווכת גם בהמשך, כבר מפלסים אתם, דרכם חזרה אתם, לעמדת המתווכת.
אתם רק צריכים לשים לב, זה דג במים.
כן.
אתה תוציא אותו מהתיווך, אתה לקחת ממנו חיוניות, היא חיה על הדברים האלה.
כן.
לכן היא תחזור לשם, ובניגוד למה שהיה לפני המתקפה, זה כבר ישמע לכם פרדוקס, אני מאמין שמכאן בעצם דברים ירוצו יותר מהר, אני גם מקווה...
אז אתה מעריך שניסיון הסיכול הזה יעיץ את המסע ומתן?
כן.
כלומר?
אני חושב שמה שבעצם קורה כאן, תראו, רוביו מגיע לכאן?
כן.
זה לא מקרה הרי, נכון? הוא לא בא להגיד לישראל נו נו נו, וגם אם הוא בא להגיד את זה בצורה בזווית הפה, מה שמעניין אותו זה לאן הולכים, מה עושים.
הוא אמר את זה, נכון, הוא אמר את זה לפני יציאתו, זה מטרת הביקור, כן.
נכון, עכשיו תראו, הקטע הזה הוא קטע שיהיה מאוד מאוד מתואם, אנחנו נראה כאן מהלכים קצת יותר גדולים ממה שחשבנו.
מה זאת אומרת?
אני חושב שזה גם ייגע ביהודה ושמרון, ואיזה שהם ניסיונות... איך בעצם מייצרים כאן מנגנונים שאיתם בסופו של דבר ממשיכים מפה, בלי שתהיה חלת ריבונות כוללת מצד אחד, ובלי מדינה פלסטינית מצד שני.
מה, איך אפשר למצוא איזה משהו
שיתווך על שני הדברים האלה? אתה לא חייב למצוא, אבל ברגע שאתה מכריז, אתה מוציא את כל, אתה יודע, את שדי השאול מהמקום שלהם. יש דברים שלא תמיד צריך להכריז עליהם, יש מה שאתה עושה ויש מה שאתה מכריז. אני רואה שארצות הברית מבינה כאן בעצם את הדברים כמבוי סתום. הסיפור של מדינה פלסטינית פה צובר תאוצה. אני לא חושב שמה שיחליטו כאן באום או מה שיצביעו עליו זה באמת מה שיהיה, כן? ברור שלא. אבל בוא נאמר שזה באמת יוצר אווירה מאוד מאוד לא נוחה, ואנחנו רואים בדיוק מה קורה גם בעולם. אבל בואו, כרגע אנחנו בסופו של דבר מדברים על קטר, אני מאמר שעוד 4-5 ימים ידברו כבר על דברים אחרים לגמרי, והסיפור של קטר ייראה בעצם משהו שאומנם קרה, צריך לחשוב עליו ולקחת...
פרופסור, רבי, אנחנו קודם כל דבקים באופטימיות שלך, הלוואי באמת שהדברים האלה יתברו, אבל אתה אמרת רק שאלה אחרונה, ככה ונצאת לפרסומות, אתה אמרת, הנה רוביו מגיע, וזו הראיה שאנחנו הולכים כאן איזה סוג של פריצת דרך. בוא, נשיא, ראש ממשלת ישראל, טס לוושינגטון פעמיים, היינו בטוחים שהנה פריצת הדרך המיוחדת, לא קרה שום דבר.
טראמפ לא
בעצמו פיזר אופטימיות כבר, מפזר אופטימיות.
ואז מקרון התחיל עם המדינה הפלסטינית, והתחיל קמפיין הרב שעודד את חמאס.
כן, אבל טראמפ בעצמו מפזר אופטימיות בקולו, לא בתדרוכים, ומעריך כבר חודשים שהנה אותו, וכלום לא קורה, אנחנו בסוג של...
אבל אני לא מחדש לכם ש... יש פה שעון מדיני ושעון צבאי. גם לישראל צריך לקחת את זה בחשבון. כל מה שנעשה צריך לעשות בצורה יותר נמרצת בין אם לכאן ובין אם לכאן. למשוך תהליכים כאלה, זה דבר לא נכון מבחינת ישראל גם כן. ולכן אחד הדברים שצריך להגיע איתם לארצות הברית זה על הסכמה. מה מהמצב שנוצר, עזבו רגע את היעדים וכחלה, איך מהמצב שנוצר, גם טקטית וגם אסטרטגית, מגיעים למשהו שיש עליו קונסנזוס בין ארצות הברית לישראל קודם כל, ולקחת את הדברים האלה בחשבון, כי בעזה בעצם הולך ליפול דבר, שם אנחנו בעצם נמצאים, נחכה ונראה, אני שוב אומר, זה לא נעים, אבל תסלחו לי שאני ממשיך את הקלישה, זה גם לא נורא.
פרופסור עוזי רבי, מרכז משה דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה, אוניברסיטת תל אביב. תודה רבה רבה.
תודה לכם, יום טוב.
בוקר טוב לאילן חממי, אביו של אלוף משנה אסף חממי, מפקד החטיבה הדרומית שנפל בשבעה באוקטובר וגופתו נחטפה לעזה.
בוקר אור ברק, אני מבין שנבא איתך, לא?
כן, כן, ודאי.
כן, בוקר טוב אילן.
אז נעים מאוד, נווה, אנחנו נדבר איתך גם, זה שיחה כבר שלישית שלי עם ברד.
תודה, אילן,
אם היה משהו שהחסרתי, זה באמת אביו של הגיבור, באמת גיבור, כי באמת הדברים שבנך עשה בשבעה באוקטובר, רואים לכל שבח ולכל צלש. אנחנו לפני כניסה וכיבוש העיר עזה, ואחרי החיסול הכושל בקטר, כמה זה מקדם עסקה? לדעתך, גם הסיכול הכושל, גם הכניסה שאוטוטו אמורה להתבצע לתוככי העיר עזה.
ברק, ברשותך, אתה לא מצפה ממני שעכשיו אני אגיד על משהו בנושא של משהו כושל או כושל. אני מזכיר לך שכל אדם, כל אדם, כל קבוצה, כל מסגרת, יש לה גם כישלונות ויש גם הצלחות. אבל אני הולך לכיוון של ההצלחות. אני חושב שבסך הכל אנחנו כמדינה, אני מרגיש שיש כיוון, יש כיוון, כמדינה. אני, שאני אומר מדינה, אני מתכוון לכל עם ישראל. אני אומר כל עם ישראל, מדבר על חיילי המילואים. אני מדבר על המפקדים, אני מכיר גם את המפקדים, ואני מבין שאין אחד במדינה הזאת שלא רוצה להחזיר את החטופים, וביניהם הבן שלי. אם אנשים באמת שמנהלים כרגע את המדינה חושבים שזאת הדרך, אז זאת הדרך. ולגבי כישלונות, אתה יודע, ברק,
זה לא אני אמרתי, ראש הממשלה יותר מרמז אתמול על כישלון המבצע.
תשמע, בכל החלטה בחיים, אתה יודע, לפני כמה חודשים, עשינו פעילות מדינת ישראל בתוך איראן, ואני חושב שכולם פה הללו, ולפעמים גם נכשלים, ואם נכשלים, ואם זה קרה, כן, אני לא מכיר את הפרטים, אבל אם נכשלו, תשמע, ככה זה החיים, פעם
מצליחים,
פעם אחת כושלים.
אני רוצה להסב את תשומת לבך לדברים שאמר אתמול אביו של איתן אורן על נתניהו, דברים קשים מאוד, אבל אני רוצה את ההתייחסות שלך. מדובר באדם מטורף שעושה הכל שבני ימות. מה אתה אומר על ההתבטאות הקשה הזו?
ברק, אני חושב שאתה כבר לא פעם ראשונה מדבר איתי, אתה לא תשמע ממני שותף לב. אני שומע הכל, אבל אני אתמול, בוא תראה איפה הייתי אתמול.
אילן יקר ואהוב, תשפר את הקו, כי אתה נקטע ואנחנו רוצים לשמוע כל מילה שלך.
ברק, אתה שומע אותי עכשיו יותר טוב?
יותר טוב, כן.
עברתי לאוזן ימין. בקיצור, מה שרציתי לומר, אני אספר לך איפה הייתי אתמול. אני יודע שאשתי ואני, אנחנו בשליחות. אשתי ואני אתמול היינו בבית של חייל של אסף. חייל של אסף, שהיום הוא איש מילואים, חייל של אסף שהזמינו אותנו, ואתמול עליתי לתורה לשלישי, בפרשת כי תבוא, ואני קראתי באמת את הפרשה הזו שחלקה הייתי שותף לה, ואני ראיתי רק דבר
אתה
דבר
צריך לציין, אתה לא כהן ולא לוי, אתה עלית בשלישי.
כן. נכון, נכון. ומה שרציתי לומר לך, אני ראיתי שם רק דברים שמדברים על עם יהודי חזק, כן. עם יהודי שאנחנו צריכים רק לחבר אותו. אנחנו לקראת ראש השנה, אני חושב שלקראת ראש השנה אנחנו צריכים כעם באמת לחבק כל אחד שעוסק בעשייה, ולא משנה לי מי זה. זה יכול להיות החייל שלמטה ועד ראש הממשלה, ועבור דרך ראש המטה הכללי אייל זמיר וכל האנשים שכרגע עוסקים בזה. אני חושב שעכשיו בוא לדבר בצורה כזאת, אני לא שותף לשיח,
אבל אילן, אתה באמת בגדלות נפש, וכמו שאמרת, אנחנו לא פעם שם מדברים, ואני כל פעם מתפעל מגדלות הנפש שלך, באמת מהצילות הרבה, נוכח הטרגדיה הקשה שעברתם, אבל אי אפשר להתכחש לזה שלא כולם אילן חממי, ולא כולם, יש מגוון של דעות, ויש אמוציות קשות, ויש התבטאויות קשות ביותר משני הכיוונים, אז זה לא, אתה יודע, להגיד, אנחנו עם אחד, וכולם זה, אתה יודע, לא, המחלוקת היא קשה למצוא, נוכח הכניסה לתוך לא. עזה, נוכח מהלכי המלחמה, נוכח טענות שהדברים האלה נגועים בשיקולים פוליטיים, מה לעשות? זה המצב, זו ההוויה שאנחנו
ברק,
חיים בה.
אני מבין, ברק, אני גם רואה אותך לפעמים בערוץ 12, ואני שומע את, אני חושב שאני בערוץ 12, כן. בבוקר אצל ניב אסקין, ואני רואה את האמוציות שאתה מעלה, ואת כל הטיעונים שלך, וזה בסדר, ואני מקבל כל מילה שלך, וזה באמת, גם כקשה וגם כקלה. אני, אבל אתה יודע, בשבילי, אני אומר לך, אם אני כבר מדבר איתך עליך, אני בשבילי את האיש מדהים, שאני ממנו לומד המון, אז יש אנשים
שלוקחים את
החיים שלהם, רגע.
נווה לא מסכימה למילה, ואל תגזים.
אז אני לא מסכים
נווה. דבר אמת אחד.
גם עם נווה אני לא מסכים, אבל אני רוצה להגיד לך, באמת, באמת, אנחנו כלל רבנים נפגשים עם מאות ואלפי אנשים, מאות ואלפי אנשים. אספר לך, רק בסוף שבוע שעבר הייתי אצל אחד הפקודים של אסף, שאסף היה מפקד פעם סיירת גבעתי, מפקד רימון, ופקוד שלו בקיבוץ, אתה יודע מה אני אגיד, קיבוץ שומריה, והוזמנו לבת מצווה, ואני רואה את האנשים ששם, ואני רואה את הלוחמים, ופתאום רואים את כלל הבינן נגיעים, אז אחד אומר, תשמע, אני מגד, אני סמגד, אני מנפי, ואני רואה כמה עם ישראל יפה, אז נכון, יש דברים שלא כל אחד מסכים עם הדרך, אבל הדרך החשובה ביותר ברק נווה, זה הדרך של העם היהודי. כרגע, אלה שמנהלים אותנו, אפשר להסכים איתם, לא להסכים איתם. לרוב אנחנו בעם לא מסכימים, כי מחר בבוקר יהיה מישהו אחר, גם אותו אנחנו מסכים, יבואו מישהו. גיד, אותו אני לא מסכים.
עוד פעם אתה נשמע מקוטע, אז תנסה עוד פעם לשפר את איכות הקו, אולי לזוז.
אני זז, אני האמת היא זז.
אבל אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, אני חושבת שמשהו שקרה במלחמה הנוכחית, זה שקורה פה משהו מדהים בהיבט הזה, שהרבה פעמים כשמקבלים את הכוח להתקדם לעבר הניצחון, להשמיד את חמאס, להביא את החטופים, זה מגיע דווקא ממשפחות שכולות שאיבדו את היקר להם מכל, מאנשים כמוך. וגם יש איזשהו פער בין הקולות שאתה משמיע עכשיו, או הקולות שמגיעים מהשטח של הלוחמים, של החיילים, שהם חדורי שליחות, לבין קולות אחרים שמבקשים להפסיק ולסיים.
אני רוצה להגיד לך שאני גם מבין אותם, באמת את הקולות של המשפחות האחרות של החטופים, אבל את יודעת, בעם ישראל לא כולם מסכימים אחד עם השני, ורק צריך דבר אחד לפחות, לקבל אחד את השני. כמו שתמיד אני אומר, לאסף, גם כשהוא היה מפקד ברמה הכי נמוכה, או הכי עד שהוא הגיע להיות מחט, היו לו ערב רב של קולות, ערב רב של דעות, אבל בסוף, את יודעת, הוא גם ידע גם לתת לאנשים להוביל לפי הדרך. בסוף הוא היה בא וקורא להם ואומר להם, תקשיבו, אני תמכתי בדרך שלכם, אבל תראו, פה לא הייתם בסדר, פה הייתם בסדר. אותו דבר היום, אני אומר לך עוד פעם, נווה בקטע הזה, אני מבין את המשפחות האלה, חלקן אני מכיר אותם, אבל כן, אני חושב אחרת מהם, לפחות בהיבט, לא בהיבט של ההפגנות, אני חושב שההפגנות זה דבר חשוב מעין כמותו, אבל אני חושב שמי פה, ולהתחיל לנבל את הפה, אני כך לא חונכתי בבית, לא אותי בצורה כזאת. יש לי שני בנים שהם בזכות עצמם הגיעו לאן שהם הגיעו. יש לי עוד בן צעיר שהוא דוקטור להנדסה, והם דוקטורט בתל אביב. בדיוק כמו אח שלו, אף פעם לא שמעתי אותו מדבר לא נחמד, ואף פעם לא שמעתי אותו שהוא איש הייטק מאוד בכיר במשק הישראלי, אבל לא משנה איפה, ואף פעם לא שמעתי אותו שהוא אומר לי, שמע, אני עכשיו מרגיש X, Y, Z, ואני עכשיו לוקח את עצמי ועם אשתי, אשתו גם מהנדסת, ואני חושב ללכת לדברים אחרים. לא, אנחנו חילחנו את הילדים שלנו שלושה דברים. אחד, זה ערכים. שתיים, זה נושא של ביטחון עצמי. ושלוש, אהבת ארץ ישראל.
יפה. אבל אתה אומר שהבן שלך לא ייקח את הכסף, את המשאבים, את הכישרון שלו בהייטק למקומות שעלולים לפלג.
לא. השקיע אותם פה בארץ.
אילן.
אני לא שמעתי שביב של מחשבה. אני חושב, ואני חושב, לקראת ראש השנה, נווה וברק, מותר להיות עם אמוציות, מותר להיות חלוק, אבל יש לי פה בשכונה איפה שאני גר, אנשים שבאמת לא חושבים כמוני, אבל הם אוהבים אותנו, ואנחנו אוהבים אותם, ואנחנו חברים, ואנחנו נפגשים, ובסוף אנחנו מבינים שיש לנו מטרה אחת, שבמדינת ישראל תהיה עם ביטחון אישי, ביטחון כלכלי, ביטחון חברתי, ותמיד אני אומר, אני כבר אומר לכם, זה תשמעו מה אמרתי, לנצח את האויבים שלנו על כל הכדור, אני שומע גם הרבה מאוד מדברים אנשים על כל הכדור, אנחנו ננצח. הדבר היחידי שאנחנו צריכים לשמור עליו, זה על הליכוד החברתי פה במדינה, כי פה אנחנו נפסיד, ואנחנו נפסיד.
חס וחלילה. אילן, אני רוצה לשאול אותך, סליחה שנייה ברק, אילן, אתה פוגש פקודים של אסף, אתה פוגש לוחמים שנמצאים בשטח, מה אתה שומע מהם על התחושות שלהם, על תחושת השליחות שלהם?
אגיד לך, נווה, את שומעת אותי?
שומעת.
כן, נווה, אני יכול להגיד לך שאנחנו, ברק כן יודע, אבל נווה, אנחנו הקמנו עמותה.
כן, עמותה מדהימה, מדהימה.
בדמותו של אסף חממי. נווה, אל ממש עשרות, מאות ואלפים מתנדבים, ומתנדבים, וכולם רוצים להיות שותפים. יש להם דבר אחד שהוא מדהים. אחד לא דומה לשני. עם ערב רב של דעות, אבל הם התלכדו תחת העמותה שנקראת אסף. כי אסף ידע לחבר, ואיך אני אמרתי פעם, אני מקווה שאתה לא שכחת, אסף השאיר לנו כאן עשרת דיברות, עשרת ערכים. ותמיד אני אומר את זה, שהמטרה שלהם זה ללכד את ה... אפשר להיות חלוק, אפשר לא לקבל, אבל יש מטרה אחת, לקחת את העם הזה, את הבאים, שעם ישראל יהיה לנצחים.
אילן, אני רוצה להגיד לך משהו אישי, אתה יודע, עוד שלוש שנים הנשיא הרצוג מסיים את כהונתו כנשיא מדינה, ותאמין לי, אם זה תלוי בי, אתה מועמד מדהים, מדהים, אני אומר לך, מהמקום הקשה של הטרגדיה הקשה שאתה חווית, והמשפחה חוותה, להיות דמות מאחדת, מלטפת, מכילה, זה אותנטי כל כך, וחוץ מזה אני אומר לך, מה יש, שיהיה נשיא תימני, אנחנו, אתה יודע, אנחנו בעד זה, שיהיה מישהו בא.
רק אתה מרגש אותי מאוד, אבל אני לא שואף לזה כל כך.
בוא, זה לא פוליטי, זה דמות קונצנזוס, לא, אתה יודע, לא מכניס לך לקלחת הפוליטית חלילה. אבל אם אנחנו מדברים בחמישי לאוקטובר, אנחנו מציינים שנתיים לנפילתו של הגיבור, של בנך.
נכון.
בוא תגיד לי...
בחמישי לאוקטובר אנחנו בשעה 10, כל החברים והמשפחה והפקודים של אסף, המפקדים של אסף, אנחנו נעלה לבית העלמין בקרית שאול. כן, זה יום לא פשוט, יום קשה. אין דקה שנייה שאני לא חושב על אסף, בשבילי זה כל יום. אבל היום הזה הוא יום לכלל עם ישראל שיבואו לפקוד, ואני רוצה להגיד לכם איך אמר לי פעם מנהל בית העלמין קריית שאול חממי, תבין, את הקבר של הבן שלך, יותר נכון, אמר לי שניים, את קריית שאול פוקדים שניים כל יום, שני אנשים כל יום, אחד איזה את ראש המטה כללי לשעבר, זיכרונו לברכה, אמנון ליפקין שחק,
נכון.
ואת הבן שלך, כל יום פוקדים את שני האנשים האלה, זה מרגש, אנחנו מבינים שאנחנו בשליחות, ואני ברשותכם נווה,
כן, משפט אחרון כך, חייבים לצאת,
כן, אני רוצה לאחל באמת לכל עם ישראל באמת שנה טובה,
אמן, אמן,
במשפחת חממי, ובואו נלך לדרך של לכידות, אחידות, ולראות הטוב, גם אם מישהו צועק, כועס, משהו, לראות את שבו וללכת קדימה.
אילן חממי, אביו של אלוף משנה, אסף חממי, הגיבור, מפקד החטיבה הדרומית, תודה רבה שהיית.
תודה רבה לכם, ברמה האישית נווה וברק, שנה טובה לכם.
שנה טובה.
אז יש אלבום מחווה חדש לצדלי הכרם, שאת השירים שלהם שרים מגוון של זמרים, ישראלים, מדהימים, וכאן את שבחי ירושלים, שאני עד עכשיו ידעתי שזה במקור של צדלי הכרם, בביצוע של נרקיס המדהימה. מפיקים סער פלסה ויואב כהן, אחרי על השידור טל אשל ואיציק אהרון, אחראים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, בדיגיטל עידות הבאת, אופיר אופק קולר ורעות מתיתיהו ארגון, מיד אחרינו רון קופמן ויהודה שלזינגר, תודה רבה נווה.
תודה.
תודה רבה לכם, שיהיו רק בשורות טובות.
שבוע טוב.